SBS Radio.
שלום איתן, שלום למאזינים. הנושא העיקרי על סדר היום במקומותינו הוא כמובן הבחירות. אבל עוד קודם שנעסוק בכך, ראוי להקדיש כמה מילים לאירוע קשה שהתחולל בסוף השבוע. ביום חמישי נמצאה ליד גן החיות בירושלים גופתה של צעירה ישראלית בת 19 ועליה סימני אלימות קשים. הייתה זו אורי אנסבחר מן ההתנחלות תקוע, אשר הייתה בשירות לאומי סמוך למקום. המשטרה הוציאה צו איסור פרסום לצורך החקירה, אבל ברשתות החברתיות השתוללו שמועות והופצו פרטים שרובם ככל הידוע היו חסרי בסיס באשר למצב הגופה ועוד. אחד השחקנים הבולטים בעניין הזה היה, מי אם לא, יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הממלא תפקיד פעיל גם בהתקפות פוליטיות נגד מי שהוא מכנה אנשי השמאל במערכת הבחירות לכנסת. לצד תיאור של מצב הגופה, תקף נתניהו ג'וניור את התקשורת שכביכול איננה מתרגשת מרצח נערה יהודיה, ואת המשטרה החולה כלשונו שהטילה צו איסור פרסום על פרטי הרצח. צווים כאלה, צריך להזכיר, הם עניין שבשגרה, כאשר המשטרה או השבק מבקשים שפרסומים בתקשורת לא יפגעו בחקירה. ואכן, בתוך יממה הוסר צו איסור הפרסום, אבל זאת רק לאחר שהמשטרה, השבק וצהל הצליחו לזהות את החשוד ברצח, לאתר אותו, כאשר ברח מביתו בחברון לרמלה, ואחר כך כוח גדול של היחידה למלחמה בטרור של המשטרה נכנס לעיר הפלסטינית ולחד את החשוד ברצח. ועכשיו לבחירות. אפשר להניח שלא רק יאיר נתניהו עלול לעשות שימוש באירוע הקשה הזה, במערכת הפוליטית הגדולה מתנהלת לקראת 9 באפריל, היום שבו נלך לקלפיות. גם בלי אירוע כזה, הקלחת רותחת כלשון המליצה. האירוע המרכזי של השבוע החולף היה כמובן הבחירות המקדימות בתוך הליכוד. זה היה מפגן מרשים של דמוקרטיה, שבו קרוב ל-70 אלף איש הלכו לקלפיות ברחבי הארץ כדי לגבש את רשימת המועמדים של המפלגה. בנימין נתניהו לא עמד לבחירה, והוא יהיה במקום הראשון. אבל כאשר ניסה להשפיע על אופי הבחירה של המועמדים שיבואו אחריו ברשימה, הוא לא נחל הצלחה גדולה. במוקד הבחירות עמדה השאלה לאיזה מקום יגיע השר לשעבר גדעון סער. נתניהו ומקורביו ביקשו לדחוק אותו מן הצמרת. הוא נחשב בעיני ראש הממשלה כיריב שעלול לסכן את נתניהו, אולי כאשר יוגש נגדו כתב אישום. נתניהו, על פי ידיעות שונות, ביקש מאנשי הליכוד שלא להצביע כלל בעד סער. אחר כך נטען כי רק ביקש שלא יגיע למקום הראשון ברשימה. בסופו של דבר התעלמו מרבית הבוחרים מבקשתו זו של נתניהו. סער הגיע למקום החמישי ברשימת הליכוד. לפניו יושב ראש הכנסת יואל יולי אדלשטיין, שר התחבורה ישראל כץ והשר לביטחון פנים גלעד ארדן. אחריהם שרת התרבות והספורט מירי רגב, שהודתה אגב שגם היא הצביעה בניגוד לבקשת נתניהו בעד סער. מי שזינקו למקומות גבוהים ונמצאים בעשירייה הראשונה היו שני מצטרפים חדשים. האלוף במילואים יואב גלנט, שעבר לליכוד ממפלגת כולנו של משה כחלון, וניר ברקת, ראש עיריית ירושלים לשעבר. לא ניכנס כמובן לעומקה של רשימת הליכוד כאן, אבל חשוב לציין, נתניהו לא רק שלא הצליח לסכל את מועמדותו של סער, הוא גם נכשל בניסיונו לקדם מועמד שרצה בו כנציג בחוז תל אביב. היה זה דוד שרן שעבד עמו וחשוד עתה בפרשת הצוללות מגרמניה. הוא לא נבחר. על רקע התוצאות הללו יש מי שמעריך שאם היועץ המשפטי לממשלה, דוקטור אביחי מנדלבליט, יחליט בסופו של דבר על הגשת כתב אישום, אולי כתבי אישום נגד נתניהו, לא כל צמרת הליכוד תתייצב כאיש אחד לצידו של ראש הממשלה. אבל הליכוד איננו השחקן היחיד על הבמה. הכוח השני בגודלו על פי הסקרים הוא האיחוד בין מפלגת חוסן לישראל בראשות רב אלוף במילואים בני גנץ ומפלגת תלם בראשות רב אלוף במילואים משה בוגי יעלון. בסוף השבוע הפר גנץ את שתיקתו והעניק ראיון ראשון לתקשורת. הוא בחר שלא לענות לשאלות של כתבים מדיניים, פוליטיים או צבאיים. מי שניהלו איתו שיחה ארוכה היו הזמר שלמה ארצי וחנוך דאום, עיתונאי וגם בדרן לעת מצור. שניהם בעלי תורים במוסף שבעה ימים של ידיעות אחרונות. גנץ היה זהיר בתשובותיו, אבל אולי החשובה באמירותיו נגעה לשטחים ולפינוי תחלויות. אנחנו לא מחפשים שליטה על אף אחד, אנחנו צריכים למצוא את הדרך שבה אנחנו לא מקיימים שליטה על אנשים אחרים, אמר גנץ, והזכיר, כי כך אמר גם בנימין נתניהו, בנאום בר אילן ב-2009. על ההתנתקות מעזה בעשור הקודם, אמר גנץ, ההתנתקות הייתה מהלך חוקי שהתקבל על ידי ממשלת ישראל ובוצע על ידי צהל והמתיישבים בצורה כואבת אבל טובה. צריך לקחת את הלקחים ולממש אותם במקום אחר. הדברים הללו התקבלו על ידי ריביו של גנץ בימין בצהלות, כאילו הוא איש שמאל. ודאי עוד יעסקו רבות בדברים שאמר גנץ ועוד יאמר. אך מנגד צריך להזכיר שברשימתו של גנץ יש לא מעט אנשי ימין מובהקים כמו בוגי יעלון, צבי האוזר, יועז הנדל ואחרים. ומה בשמאל האמיתי? ביום שני, מחר, ילכו גם במפלגת העבודה לפריימריז. לא ברור כמה המצביעים יגיעו לקלפיות כאשר הסקרים ממקמים את העבודה על סף אחוז החסימה. חברים בולטים במפלגה זו מנסים להרים עכשיו בעיקר את הדגל החברתי-כלכלי. במקביל מתרבים הדיבורים על איחוד כוחות, אולי העבודה עם מרץ ושוב עם ציפי לבני, ואפשר שגם עוד כמה שבבים ממפלגות אחרות. אחרת עלול להיווצר מצב שבו מפלגת העבודה, זו שמייסדי האנשי מפאי הובילו את המאבק לעצמאות ישראל, הקימו את ההסתדרות ואת הקיבוצים, עמדו בראש המדינה במלחמת השחרור וגם במלחמות שיבואו אחריה עד מלחמת יום הכיפורים, המפלגה הזו עלולה להיעלם מן המפה הפוליטית של ישראל. יש אמנם עוד חודשיים עד הבחירות, אבל הזמן קצר לאיחודים. בעוד כ-10 ימים, ב-20 וב-21 בפברואר, יש להגיש את רשימות המועמדים לוועדת הבחירות לכנסת. ואז נדע מי הם המתמודדים האמיתיים בדרמה הפוליטית הגדולה של 2019, הבחירות לכנסת. עד כאן רפי מן, המשדר לרדיו SBS בעברית מירושלים. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.